בשנת תשנון יצא מהרבי מאמר לחנוכה שהוא מדבר בו על עניינים שלא כל כך רגילים לדבר עליהם בחנוכה. ישנם העניינים הרגילים שתמיד מדברים, להשכיחם תורתך, להעבירה. פה יש איזה נושא מהיבט אחר, מהיבט של התאריכים של חנוכה. ואנחנו נראה גם עד כמה תאריך קשור עם העניין הפנימי של הנס. לכאורה חושבים סתם, במקרה יצא יוטט כסלב, חף כסלב, זה יצא בחף. היי! רואים שיש בזה עניינים עמוקים. והמאמר מתחיל עם המשפט שאנחנו אומרים בנוסח של על הניסים. ואתה ברחמך הרבים עמדת להם בעת צרתם, מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים. זאת אומרת, הקטע הזה מדבר על נס הניצחון במלחמה, לא על נס פך השמן. ומדייק הרבי הקודם במאמר, שואל שאלה, הרי עיקר הנס דחנוכה הוא הנס של ניצחון המלחמה. מעניין, זה הפוך מה שחושבים. תמיד כולם אומרים, עיקר הנס זה החנוכיה, השמן שמצאו. אומר, לא, בעצם נס, מה פירוש נס? הצלה. הפך השמן היה צ'ופר. זאת אומרת, אם לא היה שמן, אפשר להדליק שמן בתומה. כשכל הציבור תמה, אפשר להדליק שמן בתומה. עיקר הבעיה הייתה שהעם ישראל היה בסכנה. והיה מצב של ממש מלחמה. אז ניצוח המלחמה הוא לכאורה עיקר הנס. עד כדי כך שזה גם היה הסיבה לנס של פך השמן שהיה בחפי כסלב. מתי היה ניצחון המלחמה? בחף דלת כסלב. בחף דלת כסלב. הרי חנוכה זה חנו חפי. חנו זה כבר שקט. כבר גמרה. אבל מתי היה ניצחון? ההכרעה של הקרב. זה היה בחף דלת. בחף דלת הם הכריעו את היוונים. למוחרת וחפי הם מצאו את פח השמן. עכשיו מעניין שגם אי אפשר היה למצוא את פח השמן אם לא היו מנצחים את היוונים, כי הם התבצרו שם במקדש. אז יוצא שמבחינת סיבה ותוצאה הניצחון של המלחמה הוא זה שגרם שאפשר להיכנס למקדש, ואז אפשר שם למצוא את הפח השמן. מאיפה ההוכחה? כדאית בגמרא, וכשגברו בית חשמונאי וניצחום, אז דווקא מצאו פח אחד של שמן, נעשה בו נס והדליקו ממנו 8 ימים. אם היו מוצאים את הפח של שמן בגליל נגיד, אז הייתי אומר, אין איזה קשר, במקרה הלך איש, מצא פח של שמן, זה לא קשור לניצחון, אבל פה הרי זה היה במקדש, ואי אפשר היה להיכנס למקדש כל זמן שלא ניצחו את היוונים. אז יוצא שהנס של הניצחון הפיזי הצבאי של המלחמה, שהוא היה בחף דלת, הוא היה המקור והסיבה לנס שהיה למחרת בחפי שמצאו את פח השמן. אז שואל הרבי הקודם, למה קבעו התחלת ימי חנוכה בחפי בכסלב, שבו היה נס הנרות, ולא בחף דלת כסלב, שבו היה ניצחון המלחמה? עכשיו, יש מאמרים אחרים ששואלים שאלה דומה, אבל לא אותו דבר. מאמרים אחרים שואלים לא על התאריך, אלא על התוכן. למה קבעו את הנס של חנוכה על הנס של פך השמן, ולא על הנס של ניצחון המלחמה? כאילו ניצחון המלחמה לא עשו לזכר זה, רק עיקר עשו זכר לנס של פך השמן. והרבי שם שואל לא את השאלה הזאת, אלא על התאריך. אז הוא אומר פשוט, אלה ששואלים למה עשו את זה על הפח ולא על ניצחון המלחמה, הם סוברים לפי השיטה שהיום טוב של חנוכה קבעו אותו רק על הנס של הנרות, בלי קשר למלחמה בכלל. יש שיטה כזאת שכל החנוכה נקבע רק על נס פח השמן. לפי השיטה הזאת, אז במאמרים אחרים שואלים שאלה, לכאורה עיקר זה ניצחון המלחמה, למה אתה עושה עיקר תפל ותפל עיקר? אבל במאמר הזה שהרבי מביא עכשיו מהרבי הקודם, הוא הולך לפי השיטה שקביעת היום טוב של חנוכה היא גם מצד הנס של ניצחון המלחמה, לא רק על פח השמן. והראיה שגם עשו לזה זכר, על הניסים שאומרים בתפילה זה זכר לניצחון המלחמה, והחנוכיה שבדליקים זה זכר לנס פח השמן. לפי השיטה הזאת עשו גם על זה, לא עשו את זה תפל. אם תשאל מה זה חנוכה, זה גם הניצחון של מלחמה וגם הנס של פח השמן. לפי השיטה הזאת אין מקום לשאול למה לא עשו על ניצחון המלחמה, כן עשו, אבל הוא שואל על התאריך. אם עשית גם על ניצחון המלחמה, גם את זה אתה לוקח בחשבון של הנס. ניצחון המלחמה היה בתאריך חב"ד, אז הסתיימה המלחמה, הר הבית בידינו. רק למחרת פינו את היכל, תיארו אותו, מצאו את פח השמן. אז אם כך השאלה, למה לא עשו את החנוכה שיתחיל בחב"ד כסלו? אחר כך הוא ממשיך במאמר של הרבי הקודם, והוא אומר שם שבנס השמן עצמו היו שני ניסים. שני ניסים התרחשו בפח השמן. למה חייבים להגיד את זה? זה לא רק על פי חסידות, גם על פי ניגלה. יש שאלה ידועה, בטח שמעתם, יש עליה לפחות 8 תירוצים. השאלה היא למה עושים ביום הראשון לא קרה נס, צריכים לעשות רק 7 ימים. איזה נס היה ביום הראשון? ביום הראשון הרי היה שמן ליום אחד. כל הבעיה הייתה בימים הבאים לא היה. יש לזה כל מיני תירוצים. אחד התירוצים זה שבנס הראשון זה שמצאו בכלל פח של שמן חתום בחותמו של כהן גדול שלא נפגע ולא תומה על ידי זאת אומרת, הנס הוא בכך, אם הם היו, אם פחי השמן היו נטמעים בדרך מקרה, זאת אומרת, היוונים נכנסו במקרה, הם נגעו פה, נגעו שם, אז זה לא היה נס כל כך שמצאתי אחד שהם במקרה לא נגעו. אבל אני אומר, תימו כל השמן, זאת אומרת, הם עשו את זה מאינטרס, הם חיפשו והפכו את הכל, והם יישאר שמן ואנחנו נטמא אותו. ואם בכל זאת הם לא מצאו את הפח של שמן, אז זה כבר נס ראשון. אחר כך היה עוד נס, שלא היה בו להדליק אלא יום אחד, והדליקו ממנו 8 ימים. זה אחד התירוצים, יש עוד, כן? אבל זה אחד התירוצים. לפי התירוץ הזה יוצא דבר מעניין. שהנס של היום הראשון הוא לא אותו נס של היום השני והלאה. נכון? אז יוצא שלפי השיטה הזאת היה בעצם מחנוכה 3 ניסים. נס אחד צבאי, שניצחו מעטים את הרבים. מתי זה היה? חב"ד. נס שני שמצאו פח. מצאו פח שלא נגעו בו היוונים, מתי זה היה? בחפי. אבל מתי התחיל הריבוי הלא טבעי של השמן? זה שמצאו פח, זה אמנם פלא, אבל זה לא שבירת חוקי הטבע. קורה, מוצאים פח. זה לא חוקי הפיזיקה נשברו בו. אבל מתי התחיל להיות תוספת ניסית של שמן? זה התחיל מיום? חבב. אז יוצא, יש לנו פה חלוקה. ניצחון המלחמה בחב ד', מציאת פח שמן סגור וחתום חפי, וריבוי לא טבעי של השמן זה בחבב. אז אם ככה שואל הרבי הקודם במאמר עוד שאלה. שאלה הראשונה הייתה למה לא מתחילים את חנוכה מחב ד'. שאלה שנייה היא למה לא עשו בזיכרון של חנוכה עוד איזה משהו מיוחד ביום חבב לכבוד ההתרבות של השמן. צריכים, אני יודע, להוסיף עוד איזה סופגניה, אני יודע, משהו שיציין, ישאלו מה קרה ביום השני, אתה מוסיף, זה לכבוד ההתרבות הפתאומית של השמן. לא מצינו. עכשיו הוא מתחיל להסביר את זה על פי פנימיות התורה. מה כל העסק פה? זה אומר, נקודת הביאור בזה, שהנס של ניצחון המלחמה הוא ייחוד התתא, והנס של מציאת פח שמן טהור הוא ייחוד העילה. אני חושב שיצא לנו פעם לדבר באחת ההרצאות, אולי נרענן את הזיכרון. העם היהודי נקרא מייחדים שמך בכל יום תמיד. מייחדים, מה זה מייחדים? הם אומרים שאתה מיוחד עם העולם. זה הדבר היוצא דופן שיש באמונה היהודית. לא רק שהוא נאמבר וואן, לא רק שאין עוד אחד אלוקים, אלא גם העולם הוא לא מציאות נפרדת ממנו, אלא איך אנחנו אומרים בשמע ישראל, אחד, שהשיב הריקים והארץ וארבע רוחות העולם, החטא והדלת, מיוחדים עם האלף אלופו של עולם. הסברנו את זה פעם בעריכות, שהקדוש ברוך הוא מחיה ומהווה כל רגע את הנברא, ובלי הכוח האלוקי הנברא הוא כלום. אז יוצא שכל הזמן העולם מחובר עם הקדוש ברוך הוא, ייחוד. אבל הייחוד הזה יש שתי רמות, יש ייחוד התתא, ייחוד ברמה פשוטה, יש ייחוד העילה, ייחוד ברמה יותר עליונה. למשל, יש למשל קבוצת אנשים שיש איזה רעיון שמאחד אותם ביחד, או מלך ועבדים שלו נאמנים מיוחדים איתו, אבל בכל זאת זה לא ממש אחד. עבדים הם עבדים, הם בטלים למלך, אבל הם לא ממש אחד איתו. הגוף והנפש זה כבר ייחוד יותר עליון, נכון? יש גם רמה עוד יותר גבוהה. ניקח המחשבה והנפש. המחשבה והנפש היא עוד יותר מיוחד, כן? אז זאת אומרת, ייחוד התתא פירושו שהעולם נראה למציאות יש, אבל יחד עם זה שהוא נראה למציאות הוא כפוף ובטל לבורא. וזה הייחוד שלו. לא הפירוש איך שהעולמות עומדים במצב של עין ואפס מול הבורא, איך שהם במחשבה. עכשיו הדבר הזה, סוגי הייחוד האלה הם לא רק בעולמות העליונים, בספירות, בקבלה. יש את זה גם בעבודת השם. למשל, אם רוצים להסביר את זה בקבלה, אז מתחילים להסביר כמו ההבדל בין דיבור ומחשבה. דיבור, האותיות שאני מדבר מיוחדות איתי, כי הרי הן מביעות מה שאני רוצה להגיד. אז אבל בכל זאת יש כבר דיבור ומציאות, כמה הוא נובע ממני והוא כפוף אליי ואני חי בו וזה. אבל כשהאותיות הן במחשבה, הן הרבה יותר ספוגות בתוכי, הן לא מציאות בכלל, לא רואים אותן, כמו דגים בתוך הים. אבל זה פילוסופיה של קבלה. מה פירוש המילים האלה, ייחוד העילה וייחוד התתא? בעבודת השם, בעבודת האדם יש גם את זה. אדם שהוא בדרגת השגה של ייחוד התתא, אז אצלו העולם הוא מציאות, רק המציאות הזאת מבוטלת וכפופה לקדוש ברוך הוא. אז מאחר ואצלו העולם הוא מציאות, בייחוד התתא, אז הוא צריך ללחום איתו. הוא צריך ללחום איתו. עם דבר שהוא מציאות, נלחמים. עם דבר שלא מציאות, לא צריך ללחם. אבל מי שאצלו העולם הוא בדרגה שהוא בכלל לא מציאות, ייחוד העילה, זאת ההשגה שהוא משיג. אז גם בעבודת השם, הצד השני של התאומה הוא בכלל לא צריך ללחם איתו, הוא לא קיים אצלה. תמיד כשאני רב עם מישהו, סימן שאני עושה ממנו משהו. אם ההוא באמת כלום לו, אז מה אתה רב איתו? אז אתה בכלל לא היית מסתכל להתייחס אליו. אז עכשיו, לפי הרעיון הזה, אז כאשר בחבדלת בטבת היה ניצחון המלחמה, יפה, זה נס, ניצחון המלחמה, אבל זה היה בדרך של מלחמה, צריכים פה להיאבק, צריכים פה ללכת עם חרב, ונופלים גם חללים מהצד שלנו. אז מה זה מראה? שהיוונים והעולם הם מציאות או לא מציאות? אבל היא מציאות כזאת שאני אכריע אותה לקדוש ברוך הוא. מי להשם אליי? ומי שלא, אני נלחם בו. זה נקרא ייחוד התתה. זאת אומרת, בדרגה הראשונה שהם היו בייחוד התתה. בייחוד התתה, אז אתם יודעים איפה לא היו צריכים ללחם למשל? בקריאת ים סוף דוגמה. קריאת ים סוף אמר לה, לא, 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 אל תלחמו, לא צריך שתלחמו. למה? אבל יש מצרים, אין שום דבר. עין ואפס. אתם תלכו, תלכו לקראת מתן תורה, אל תתייחסו, אין בכלל מצרים, אין כלום. השם ילחם לכם. זה לקראת דרגה של ייחוד העילה. זה נס ברמה יותר גבוהה. מעניין, זה גם מקשר את הרמה של הנס. זה תלוי באדם, האדם והבורא. ככל שהאדם הוא ברמה יותר גבוהה בתפיסה שלו, אז גם הנס שהוא מקבל הוא ברמה יותר גבוהה. חבדלת. חבדלת זה שלב ראשון, עדיין הם במצב שהעולם הוא מציאות. יש יוונים ויש חושר וצריכים להילחם איתם, כן? ולהכריע אותם. זה בחבדלת. הנס שמצאו פח שמן טהור, זה כבר לא עם מאבק, זה מציאה. זה משהו שהעולם לא הפריע בכלל. פתאום נפל לך מתנה, פח שמן טהור. זה כבר נס שבא מדרגה של ייחוד העילה. בייחוד העילה אין מלחמות. זה גם דרגה יותר גבוהה. עכשיו, מה שמדהים פה, איפה יש לנו, בטח אתם יודעות, איפה יש לנו בתפילה ייחוד העילה וייחוד התתה? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה ייחוד העילה. ומה זה ייחוד התתה? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מי שלא למד חסידות לא יודע מה פתאום הכניסו את זה שם, זה לא כתוב בתורה. בתורה כתוב השם אלוקינו השם אחד ואהבת את השם אלוקיך. לא כתוב ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה הכניסו את זה שם? אומרים כי ייחוד העילה זה כשאומרים אחד, מתכוונים שהעולם באמת בטל במציאות, למרות שיש דלת רוחות, למרות שיש חטא זין ריקים וארץ, זה מה שנראה לעין. אבל סגור את העיניים רגע, מה זה שמה ישראל? סוגרים את העיניים ותחשוב לעומק, תתבונן, אז תראה שכל העולם הוא בעצם בטל במציאות, עין ואפס. יש רק אחד, הקדוש ברוך הוא. אז זה רמה מאוד גבוהה, אבל אי אפשר לחיות עם זה. רק שהעיניים סגורות. אתה מורד את השמע ישראל, אתה נופל בבת אחד לעולם החומרי. זה יכול להיות ריסוק איברים. אז לכן שמו באמצע קומה בית. כן? ואמרו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. פה מדברים כבר על מלכות. איך אמרתי לכם קודם? מלך. בשרים הם בטלים אליו, אבל זה מלכות, זה גם מציאות. יש מלכות, שם, כבוד, מלכותו, זה בריאה, יצירה, עשייה, והם בטלים למלך. זה ייחוד התתה. דרך אגב, המילה ועד בחילופי אותיות זה אחד. אותיות אהבי מתחלפות, האלף והוו, והחטא מתחלף שם אחה מהגרון, מתחלף עם העין, רק הדלת נשארת כמו שהיא. אז יוצא שבעצם זה גם מין אחדות, אבל אחדות יותר שהעולם הוא גם מציאות מסוימת והוא בטל להשם. עכשיו תראו איזה פלא, ממש מדהים לשמוע. טוב, אין לנו זמן לשחק פה עכשיו בחשבון. אם הייתם סופרים בבית כמה אותיות יש בפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, יש שם חפהי אותיות בדיוק, חפהי אותיות. ובפסוק ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד יש חף דלת אותיות. אז יוצא שחף דלת שייך לייחוד התתה, זה הנס של ניצחון המלחמה. יש עולם, יש מציאות של יוונים, צריך להילחם איתם, ייחוד התתה, זה בחף דלת. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואילו ביום שאחרי זה, שכבר היה נס יותר רוחני, לא שהולכים צבא, אלא פתאום, אוח, נמצא פח של שמן טהור, זה כבר קפה, זה נס שבא מכוח של ייחוד העילה בקפה. רגע, אז אם ככה, מה היה יום אחרי זה? לא רק שמצאו פח של שמן, אלא פתאום התחיל להיות מקצת שמן הרבה, זה ממש למעלה מהטבע, זה כבר ממש נס נס. זה מתי היה? חבב. חבב זה בגימטריה הוויה, שם הוויה בגימטריה חבב, יוד קי וו קי. ושם הוויה אומר זה למעלה גם מייחוד העילה. יש ייחוד התתה, ייחוד העילה, ויש דבר שעוד למעלה אפילו מייחוד העילה. תכף נסביר למה. אז הוא שואל, רק רגע, מה אתה אומר לי כאן ש חבב זה שם הוויה? הרי גם ייחוד העילה, איפה הוא ייחוד העילה? בשם הוויה? כמו שאנחנו אומרים בפסוק, שמע ישראל, הוויה אלוקינו, הוויה אחד. מה אמרנו? אחד זה ייחוד העילה. איזה שם אני מזכיר שם? אז אם ככה זה 26, ומה אתה קופץ לי 26, 25? תחליט. אם הוויה זה 26, הנס שהיה ביום חפה, הוא אמרת זה מייחוד העילה. ייחוד העילה באיזה שם זה? שם הוויה. אז זה צריך להיות 26. למה אתה אומר שרק למחרת היה? באמת זה ככה שההבדל בין ייחוד העילה לייחוד התתה זה כמו ההבדל בין שם הוויה לשם אלוקים. מה ההבדל בין שם הוויה לשם אלוקים? שם אלוקים שהוא מידת הצמצום וההלם, שממנו נהיה גבול, ממנו נהיה טבע, א', ל', ה', י', מ', בגימטריה הטבע. אז זה מדבר על דרגה כזאת שהעולם הוא יש, העולם הוא טבע, העולם הוא מציאות, ובכל זאת הוא שולט עליו, הוא אלוקים שלו. שאין כן, שם הוויה, י' כ' ו' כ', זה היה הווה ויהיה כאחד. ומי שיודע בפיזיקה, היה הווה ויהיה כאחד, לא יכול להיות בפיזיקה. הזמן שעבר, הווה ועתיד יהיה בנקודה אחת, פירושו אין זמן. איפה שאין זמן, אין גם מרחב. זאת אומרת, זה ביטול מוחלט של הטבע, של כל מה שנקרא מקום וזמן. שם הוויה, למעלה מהטבע. שם הטבע בטל, זה ייחוד העילה, ביטול מוחלט. אז אם ככה רואים שייחוד העילה זה שם הוויה, אז למה אמרת שייחוד העילה זה מספר 25, ולמחרת היה משהו עוד יותר גדול, 26, שם הוויה? אז הוא אומר ככה, טוב, זה קצת קשה, אבל אני מקווה שתבינו, בשם הוויה יש שתי דרגות של שם הוויה. יש שם הוויה דלטטה, שם הוויה תחתון, ושם הוויה דלעילה, שם הוויה עליון. איפה רואים את זה גם בניגלה, שלא המצאנו את זה? בי"ג המידות הרחמים אנחנו אומרים, הוויה, הוויה, כל רחום וחנון. ומעניין, בין הוויה הראשון לשני יש שם פסקה, קו מפריד. הקו המפריד הזה זה ממשה מסיני. זאת אומרת, יש הפסק שם. למה הפסק? כי זה הוויה שלמעלה מסדר השתלשלות, וזה הוויה שבעולם האצילות, בספירות. למדנו פעם ששם הוויה מסמל את הספירות. י' זה חוכמה, ה' בינה, ו' מידות, וה' אחרונה מלכות. בשם הוויה מאיר בעולם האצילות. אז אותו שם הוויה שבעולם האצילות הוא נקרא שם הוויה של סדר השתלשלות. הוא באמת הוויה, אבל הוויה שבסדר השתלשלות. ויש שם הוויה דלעילה שהוא למעלה מסדר השתלשלות, בכתר. אז צריך תמיד לדעת על איזה שם הוויה מדובר. אז עכשיו הוא אומר, יהיה מובן. שם הוויה דלתתה שנמצא בעולם האצילות, לגביו יש עולמות, רק הם בטלים. הם אמנם בטלים בביטול טוטלי, אבל יש משהו שבטל. יש חטא, יש דלת. רק החטא והדלת ממש מלוכדים עם האלף. כמו מחשבה בתוך הנפש. אבל גם מחשבה בתוך הנפש, יש מחשבה. רק מה היא כמו דג במים? לא רואים אותה. אבל יש דג במים. יש משהו. יש דלת, יש עולם, רק העולם הוא כל כך בטל כמו אור השמש בתוך השמש. אבל גם אור השמש בתוך השמש, יש שם אור השמש. לא רואים אותו, אבל יש. זה שם הוויה דלתתה. זה גימת ריח חפי. שמע ישראל, הוויה אחד. יש חטא, יש דלת, רק הם נעלמים בתוך האלף. אבל יש שם הוויה דלעילה, שהוא למעלה מהשתלשלות. באותו שם הוויה לא שייך אפילו להגיד את המילה אחד. כי אחד אפשר להגיד על דבר שיש לו חטא, ויש בו דלת, והם נהיים איתו אחד. שם הוויה דלעילה, לגביו אין בכלל מציאות של עולמות. כאילו אינם בכלל. אז לכן יהיה מובן, זה לא סתירה. הראשון היה שם הוויה דלתתה, שעליו אומרים הוויה אחד, אז יש עולמות רק שהם בטילים במציאות לגמרי. אבל יש מי שבטל במציאות. יש על מי לדבר. אז זה במספר חפי. זה קרה ביום חפי, מציאת פח השמן. ואילו הנס הגדול והנפלא, שפתאום השמן מתחיל להתרבות שלא כדרך הטבע כלל, זה כבר בא משם הוויה דלעילה, שהוא הוויה, בלי המילה אחד, הוויה. הוויה זה 26, חבב. ביום חבב זה קרה. זה גם הסיבה שאומרים בשמע ישראל, הנה עוד דבר שתמיד אנחנו אומרים, ולא כל כך שמים לב מה אנחנו אומרים, מרוב שרגילי. שמע ישראל, הוויה אלוקינו, הוויה אחד. למה כתוב פעמיים הוויה? אתה אומר, שמע ישראל, הוויה אלוקינו אחד. אז הוא אומר, זה שני שם הוויה. שמע ישראל, הוויה אלוקינו, זה הוויה דלילה, לא כתוב פה אחד. אחרי זה יש עוד דבר, הוויה אחד. טוב, שלא יהיה פה טעויות, חס ושלום, אין הכוונה שזה שתי ישויות, חס וחלילה. אלא יש כמו שזה ברמה יותר גבוהה, ויש כמו שזה יורד לתוך העולמות. אז כששם הוויה איכשהו מאיר למעלה מהעולם האצילות, למעלה מהשתלשלות, שם לא שייך אפילו להגיד חטא ודלת. אין מציאות בכלל, אין מי שיתבטל בכלל. אין עוד מלבדו. אפס זולתו. אבל כאשר הוא נכנס בעולם האצילות, יש עולם, אצילות זה גם עולם. יש עולם. רק עולם האצילות בטל במציאות כמו מחשבה בתוך הנפש. כמו אור השמש בשמש. אבל משהו יש. יש לנו שלוש דרגות. בחף ד' זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה היה ניצחון המלחמה על היוונים. בחף ה' זה כבר היה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ייחוד העילה. אז כבר לא היה מאבק עם העולם, להפך, פתאום מצאו פח של שמן בלי, במנוחה, בלי מלחמה, בלי מאבק. אחר כך היה דרגה עוד יותר גבוהה, שפתאום התחיל להיות ריבוי השמן, שזה כבר משם הוויה דלעילה, שלמעלה משתלשלות לגמרי. עכשיו הרבי ממשיך, ויש לומר, שזהו גם הסיבה שבשמה ישראל יש חפי אותיות. חפי אותיות. מה זה חפי? מה זה במילה חפי? קו. ידוע שיש בנבואה, בדרגות יש קו וזה. זה, זה תמיד מראה על עצם הדבר, פנימיות. וקו זה רק דמות, מבחינת אחוריים, חיצוניות. אז לכאורה אני שואל את השאלה, איך זה יוצא ששם הוויה, שהוא העצם, שם אלוקים הוא הרי יותר חיצוני, מסתיר, שם הוויה זה עצם המהות של הקדוש ברוך הוא. דווקא שם הגימטריה של הוויה אחד, שמע ישראל השם מכן השם אחד, תהיה כו, כו זה הרי מראה על דרגה יותר נבואה חיצונית יותר. זה מתאים יותר לספירת המלכות, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אבל הדרגה של ייחוד העילה, לה אתה קורא כו, היית צריך לקרוא לזה זה כלי וענביו. אז הוא אומר, התאמו, כי הוויה דלתתה לגבי הוויה דלעילה, נחשב כמו אלוקים. צמצום. זה באמת כו. אחרי שהבנו שיש גם למעלה מהוויה אחד, הוויה אחד אמרנו זה הוויה שבתוך סדר השתלשלות, אבל יש גם הוויה דלעילה, ההוא זה זה, אבל שם הוויה דלתתה ביחס לשם הוויה דלעילה הוא באמת רק כו. ביחס לשם אלוקים הוא זה. אני מקווה שאתם מבינים מה שאני מדבר, או שאני... אני רואה שיש כאלה שלא, אני אסביר את זה יותר טוב. המילה כו וזה בעברית, כשאני אומר משהו כו, מעין משהו כזה, אני מתאר לך משהו שנראה ככה, לך תסביר לעיוור מה זה לבן. אז ככה זה כמו חלב, נו. טעם של חלב הוא יודע, אבל מה זה חלב הוא לא יודע. זאת אומרת, כמו שאתה טועם טעם של חלב, ככה זה צבע לבן. מה הוא מבין בזה? זה לא זה, כן? זה זה ראיית המהות. כל זה משהו כזה. מעין. משל. לכן כל הנביאים התנבאו בכו. כו אמר השם. משה רבנו התנבא בזה הדבר אשר ציווה השם. הוא ראה את המהות. כן? אז מכאן נקבע סמל בקבלה. כל דבר שהוא בחינת אחוריים, בחינת צל, בחינת חיצוניות, קוראים לזה כו, אספקלריה שאינה מאירה. כל דבר שהוא פנימיות ועצם הדבר והמהות, אומרים לזה, זה הדבר עצמו. כן? אז עכשיו בוא נעשה תרגיל. נראה אם תפסתם את זה. דיבור ומחשבה. מי זה ומי כו? זה העניין עצמו שאני רוצה להביע. בדיבור זה רק כו. למה? כי אפילו כשאני מסביר, לפעמים המסביר עצמו אומר, נו, אתם הבנתם מה שאני אומר? אני הבנתי מה שאני חושב. השאלה אם אני הבהרתי, העברה זה כבר לא אותו דבר, זה רק כו. כן? זה משל, זה הסברים, זה לא עצם הדבר. עכשיו מה מתחדש פה? שגם העניין של כו וזה, זה יחסי. שם אלוקים, זה הצמצום, זה משם אלוקים נהיה הטבע, והטבע זה כבר חיצוניות לגבי הפנימיות. אז אם אתה מסתכל שם אלוקים לגבי שם הוויה, שם אלוקים זה רק כו. שם הוויה זה זה. אבל אם אתה מסתכל עכשיו מה שאמרנו, שיש שם הוויה דלתתה ויש שם הוויה דלעילה, אז אפילו שם הוויה דלתתה נקרא כו ביחס לשם הוויה דלעילה. איך זה ייתכן? הרי אמרת קודם שהוא זה, ביחס לזה הוא כו. אתה לא יהיה איך אתה מסתכל. הנה דוגמה, גוף ונפש. הגוף נקרא כו, והנפש זה. עכשיו אם אני אקח, לא, ניקח מחשבה. המחשבה ביחס לגוף. המחשבה היא זה, והגוף הוא רק כה. אבל אם ייקח את אותה מחשבה, היא גם אותיות בסך הכל, לגבי עצם הנפש. אז גם המחשבה היא רק כה, זה לא עצם הנפש. זה הכל יחסי. זה מה שאומר פה. למה יצא ככה ששם הוויה אחד, בחורה הוויה, זה יצא בדיוק חפי אותיות. חפי זה כה. היה יותר מתאים שיצא 12 אותיות. זה. כן? אז הוא אומר, זה בגלל להראות לך שזה רק שם הוויה דלטטה. ולגבי שם הוויה דלעילה, שהוא שם העצם הפנימי, האנוכי, כן? לגבי אותה דרגה, גם שם הוויה שבאצילות הוא רק נקרא כה. חפי. עכשיו הוא ממשיך במאמר, שגם למרות שאת הנרות של חנוכה, תקנו אותם מגלל הנס שהיה בנרות המקדש. זאת אומרת, הם קופי מנרות המקדש. למה תקנו דווקא נס, חנוכיה של נרות? זכר לנרות של המקדש. ויש כלל שכל דתקון רבנן, כאין דאורייתא תקון. מה שחכמים מתקנים, הרי הם מתקנים כשזה אין מדאורייתא. למשל, שמיטה. כן? שמיטה מדרבנן. עושים את זה כמו שבדאורייתא. לא עושים משהו אחר. כמו שבדאורייתא הדין כך, גם רבנן הדין כך. אז אם הרבנן עושים את הדין שלהם דומה למקור שרצו לעשות כמו דאורייתא, בכל זאת רואים שיש הבדל בין המנורה שבמקדש, שלזכרה אנחנו עושים את החנוכיה, ובין החנוכיה יש כמה וכמה הבדלים. מהם ההבדלים? ההבדל הכי חזק, במנורה שבמקדש היו 7 נרות. ופה פתאום יש 8. איך זה? אם עושים פסל זכר למישהו, אי אפשר לעשות פסל בן גוריון עם זקן. כן? זה לא דומה למקור. אתה רוצה לעשות זכר למנורה של המקדש? המנורה של המקדש הייתה 7, איך פתאום נוסף עוד כאן 8? עוד הבדל יש. מקום עמידתה של המנורה הייתה איפה? בדרום. דרום זה ימין או שמאל? דרום. כן, ימין. לפי זה את יודעת. מזרח זה קדם, קדימה. אם הפנים שלי למזרח, תמיד יצא צפון שמאל, מצפון תיפתח הרעה. ודרום זה תימן, תימן זה תימין, תהיה לצד ימין, כן? ימין. יש פסוק בתהילים, צפון וימין אתה בראתם. הצפון הוא מול הימין. אז זאת אומרת, המנורה הייתה דולקת במקדש בדרום. דרום זה ימין. ימין זה סמל של קדושה. אז היה שם רק 7, ואיפה זה היה מאיר? בקדושה, בימין. ואילו בחנוכיה שהיא זכר למנורה, הנרות שלה הם 8 פתאום, ומקום עמידתה מבשמאל, איך זה בשמאל? כי המזוזה בימין. וצריך להיות מזוזה בימין ונר חנוכה משמאל. מה זה? אז הוא מסביר מה העניין הרוחני שבזה. מלחמת היוונים הייתה מלחמה רוחנית, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. אני רוצה להדגיש גם, אני לא מעריך בזה כי פעם דיברתי על זה פה, לא רוצה לחזור עוד פעם, אבל אני רוצה להדגיש שגם מבחינה היסטורית זה נכון. יש לפעמים שאני לוקח דבר גשמי שהוא מלחמה גשמית, כן? ואני מלביש על זה רמזים רוחניים, שזה כנגד זה, וזה מסמל את זה, אבל פה זה היה מבחינה היסטורית גם ככה. היוונים לא היו אימפריאליסטים, הם לא כבשו לא את פרס, ולא את סוריה, ולא את מצרים, הם רק הכניסו את התיאוריות שלהם. אם קיבלת אותם, הם רצו לבנות אוניברסיטה היוונית, ולהכניס חוגים בהתעמלות ובתיאטרון, הם רצו להביא קדמה לעולם. כמו שהיום האמריקאים רוצים להכניס את הדמוקרטיה לכל מקום, והקומוניסטים רוצים להכניס את הקומוניזם לכל מקום. הם לא רצו לכבוש שטחים ולהילחם. זה היה תרבות. הקיות והחשמונאים התנגדו, אז הם גייסו את הצבא ככלי בידי המלחמה התרבותית. זה לא היה מלכתחילה מאבק צבאי, המאבק היה רוחני. כשזה לא הלך, גייסו גם את ה... כמו שעושים בבחירות, המאבק הוא לא למי יהיה מודעה יותר גדולה, המאבק הוא אידיאולוגי, אבל משתמשים גם בכלים של פרסומת ודברים, אז ככה גם הם עשו. נו, אז אם ככה, ועל ידי זה שהם רצו לחבות את האור של הקדושה, נעשה התגברות החושך דלעומת זה, שעיקר יניקתו הוא מקו השמאל. מאיפה הטומאה מקבלת את החיות שלה? מקו השמאל. למה קו השמאל? נו, אז מה? כי מקו הימין יש גילוי אור. כשיש גילוי אור, הקליפות מסתנברות, הם לא יכולים לקבל כל כך הרבה אור. הם הולכים איפה שיש צמצום האור, שמה מהאור המצומצם גם הם יכולים לקבל משהו. ולכן הרע נחשב לשמאל. אני לא מתכוון בפוליטיקה, כן? ולכן תקנו 8 נרות. כשגברו מלכות בית חשמונאי וניצחו את היוונים, תקנו נרות חנוכה כדי להאיר את החושך. מעניין, לפי מה שכתוב פה יוצא דבר פלא. ועכשיו אני מבחין בזה. יוצא דבר פלא שזה שמדליקים את הנרות זה לא זכר למשהו שקרה. זה היה התחלת התיקון. הם את היוונים פיזית ניצחו, אבל הטינוף שהם השאירו בעולם כבר קיים. בזה שהרקת את אנטיוכוס, לא הרקת את הפילוסופיה היוונית. הפילוסופיה היוונית כבר השריצה את החוכמה שלה בעולם ותימאה כבר את כל השכלים של העולם. מה עושים עכשיו? אז באו החשמונאים ואומרים, עכשיו צריכים להרביץ 8 אור עליון למעלה מהטבע כדי לדחות את התומעה של ההתייבנות הזאת. זה כמו היום בימינו. כמו היום בימינו, כל המדע המודרני, מדע כשלעצמו הוא לא נגד יהדות, אבל כל המדע הכפרני הזה שמכל דבר עושים טבעי והכל טבעי ואין רוחניות וזה, אז זה מתמת כל האווירה. זה לא רק באוניברסיטה, כל האווירה נהיית כזאת. זה חודר גם לתוך בית המדרש. בני אדם מתחילים לחשוב בצורה טבעית, אפילו על משיח מתחילים לחשוב בצורה טבעית. שוכחים בכלל שיש למעלה מהטבע. מי הכניס את זה לעולם? היוונים עם תורת השכל שלהם. כל טבע, כל שכל. ואז צריך להאיר את החושר. אז כשלא היה ההתייבנות הזאת, היה מספיק יהדות השכל. כי הרי ביהדות יש גם שכל. אבל זה שכל של קדושה. שכל של תורה, חוכמה, תלמיד חכם, למדנות. וכשאין יוונים בעולם, זה מספיק. מעניין, אני כל פעם מתפעל מחדש שרואים את זה לא רק בעבר, אלא גם בהווה. למשל, התגלות החסידות. כן? כל אדם שיש לו קצת רגש מבין שזה לא...